הפסקת 10 על השאלות הכי בוערות שיש בנושאי הורות, חינוך ומתבגרים. בהגשת נירית צוק, חוקרת תרבות ילדים ונוער ומנכ"לית פורטל 10 פלוס.
ברוכים הבאים, איזה כיף להיות פה היום יחד איתכם בתוכנית הפסקת 10, פודקאסט ההורות שלנו, שיעסוק בכל מה שקורה בשטח, מאתגר ומעניין אותנו ההורים. היום נדבר על שאלת מיליון הדולר, שהיא מה ילדים צריכים בכלל ומה במיוחד צריכים ילדי דור הזי והאלפה כדי להיות ילדים מבוגרים מתפקדים, עצמאיים. אז אני נירית צוק, מומחית למחקר תרבות הילד והנוער, מנכ"לית פורטל 10 פלוס, והאורח המיוחד שלי היום הוא יונתן דורון, איש חינוך, מנחה משפחות ומחבר רב המחר, כל מה שילד צריך. אז מה שלומך?
וואו, מתרגש להיות פה.
נכון, איזה כיף לנו.
ממש.
ממש כיף. אז תשמע, אנחנו נמצאים במרוץ מטורף, שאתה גם כהורה מרגיש אותו.
בטח.
כל הזמן אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים, שיהיה להם כיף, שהם ייהנו. ואנחנו מסתכלים על פרסומות, על סרטים, על הרשת בעיקר. כולם נראים שהם כל הזמן מאושרים, ובעצם אנחנו נכנסים לאיזה סיחור. כי הילדים שלנו מאושרים בדיוק לשתי דקות, ואחרי זה זה נגמר, ואז יש לנו נקיפות מצפון. אז בוא נדבר על כל העשייה שלך והספרים שלך, הכותרת היא בעיקר מה הילד צריך.
נכון.
אז בוא נדבר על מה הם באמת צריכים הילדים שלנו.
יום, אז אני אתחיל מהספר השלישי.
בסדר.
כי אני חושב שבספר השלישי הבאתי את הפיצוח לשאלה הזאת.
אוקיי.
וזה ככה, בעצם זה פשוט להיות שם. זה פשוט להיות שם. ואני אומר, שעם כל הניסיון שלי, גם כמחנך, כמנהל, כרכז, כמדריך, בטח כהורה, התובנה בעצם הכי חזקה שקיבלתי, עם השנים, זה שפשוט הילדים צריכים שאנחנו נהיה שם.
מה זה אומר?
להיות בנוכחות, זה אומר שאני בא ואני מביא את עצמי. אני לא מצפה עכשיו שהוא יירגע. אני לא מצפה גם שאני עכשיו יירגע בתוך הסיטואציה הנמצאת. אלא פשוט להיות ולחוות את הדברים, לתת לדברים שהוא חווה מקום, אבל גם להיות אותנטי. אם אני כועס עכשיו, להיות כועס. אם אני נפגעתי עכשיו מהילד שלי או מתלמיד שלי, לבוא ולתת מקום למקום הזה של הפגיעה. אני חושב שאחד הדברים שמאוד מלחיצים אותנו, זה שאני עכשיו צריך לעשות את הדבר הנכון, כי אני המבוגר בסיטואציה.
כן.
אני עכשיו צריך להגיד את הדבר הנכון ולעשות את המעשה הנכון, ואנחנו לא מצליחים להיות במקום הזה. אני חושב שהדבר באמת הגדול הוא באמת פשוט להיות נוכח. ואני כל הזמן רואה את זה, הנה עכשיו אני מגיע אלייך נירית מהקליניקה, בת 17, שיושבת מולי, מספרת לי נניח על איזושהי חוויה קשה שהיא עברה בטיול השנתי.
כן.
והיא אומרת, קשרתי להורים שלי וכל כך התבאסתי. אני רציתי, אני יודעת את התשובה, אני עוד מכירה את המשפט.
כן.
בואו תהיו איתי בעצב שאני כרגע חובה. בואו תהיו איתי, תנו לו להיות, אל תפטרו אותי. זה אומר שזה ככה וככה וזה ככה וככה. אלא בואו תהיו איתי בעצם בדבר הזה. אז אני חושב שזה באמת בעומק ולא במקום באמת הפשטני של הדבר הזה.
אגב, מה שאתה אומר זה הבת שלי כשהייתה בצבא,
כן.
לימדה אותי את הלקח הקטן הזה, צלצלה מאיזה, מהטירונות, עצבנית ובוכה, ושאמרו לה שהיא נשארת שבת, כי כשהמפקד נכנס, היא לא, חשבו שהיא התחצפה ולא הבינו, ואז אני ישר אמרתי לה, כי לא מדברים ככה עם המפקד, את לא הבן. ואז היא אמרה לי, אמא, תקשיבי, מה צריך לעשות ולא צריך לעשות, מסבירים לי פה בצבא כל הזמן. אני צריכה פשוט שתגידי לי שאת שולחת לי חיבוק ושאת אוהבת אותי.
בול.
והיא יצרה אותי. כאילו, נתקעתי.
כן.
וכל הצורך שלי היה להסביר לה מה לעשות.
לגמרי. ובתוך הדבר הזה, זה באמת העניין של האושר. והעניין הזה שאני חושב שאנחנו הרבה חווים את עצמנו, אני אומר את זה גם על בשרי, מן הסתם. ספקי אושר לילדים שלנו. אז בי גם את העניין, אפשר גם לדבר על להיות ספקי העניין והתוכן. אבל אני חושב שבאמת הדבר הזה בעצם לא לראות את הילדים שלנו, חווים תסכול, מתמודדים תסכול חס וחלילה. ואני אגיד לך שהייתה לי אז, אני זוכרת, הייתה אספת הורים ככה, מאוד ככה חרוטה לי ככה בלב, בזיכרון. שאספתי את ההורים. וזה מאוד מאוד מאתגר להביא הורים.
אתה מדבר מהתקופה שהיית מנהל בית ספר.
כן, את תיכון קהילה דמוקרטי בתל אביב.
כן.
וזה מאוד מאתגר להביא הורים בכלל, כן? לאספת הורים בתיכון. אני אומר שבאלף כן. בית לא מוצאת כיסא לשבת. אבל בתיכון אפשר לשחק סטנגה עם הורי שהתנדב ובא.
בתיכון, יש, הייאוש צף.
הייאוש צף.
יש ממש...
אנחנו שחוקים כבר מכל העניינים. וגם יש, יש שם הרבה בושה.
למה? שהילד לא עושה
מה שאני
רוצה?
אני רגע תן את זה, רגע סוגריים.
כן, זהו, סוגריים, דווקא שסיימתי... זה מאוד מעניין, לא סיימת את הסיפור.
כן, כן. אני אגיד לך שכשסיימתי את הלימודים אצל מיכל דליות,
כן.
אי שם בלווינסקי, אז היא והמזכירה שלה קראו לי לשיחה, אמרו לי, מה מתן, שמענו שאתה לא רוצה להתפרנס וזה, בחיים שלך. אמרתי, למה? למה אתה אומרות את זה? אמרו, כי שמענו ככה מהכיתה שאתה מתעניין בעניין לעבוד עם הורים למתבגרים, וכבר בגיל הזה הם לא באים.
נכון.
הם באים על הקקי, פיפי, ענייני שינה, גמילות וכאלה, מוצצים, הם כבר לא באים. ואני מבין את זה, יש את המקום הזה כבר שזה כבר לא...
נכון.
איזה שתיל קטן, זה יש פה עץ, ואם הוא עקום אז פדיחה כבר.
כן.
יש פה את המקום הזה כבר, שהוא יותר התסכול, קשה.
וגם התסכול, העץ כבר לא מקשיב לך.
בטח, העץ כבר לא נעבורך
הוא. הוא עושה ההפך.
לגמרי, לגמרי. אז אני חושב שאני חוזר לאספה שם, שזה עוד יותר קשה באמת לבוא ולהביא את ההורים בגיל הזה. ואז שם שאלתי את ההורים שאלה ראשונה, תגידו, מה הייתם רוצים שהילדים שלכם יחוו פה אצלנו בתיכון שלנו? ואז קם האבא שאמר לי, יונתן, אני רוצה שהבת שלי תבוא לפה בכל יום, ושהיא בכל יום תהיה מאושרת.
לא אמר כלום.
לא אמר כלום. ואז אמרתי לו, חבל חביבי, כי אני אגיד לך למה, אמרתי אז לכל ההורים, כולכם לא אנשים מאושרים, וגם אני לא אדם מאושר. לפעמים אנחנו מאושרים. אנחנו בני בנות אדם. והאושר הוא רגעים.
נכון.
ואני חושב שזה גם היה אז, וזה בדיוק היה ככה לפני שעזבתי את החינוך הדמוקרטי, שבחינוך הדמוקרטי גם כרכז וגם כמנהל הייתי אוסף אליי את הצוות, והייתי אומר להם אנחנו צריכים לדאוג שילדים אצלנו יהיו מאושרים ויחוו אושר וזה. ואז שם התחלתי להתחרט על הדבר הזה. ואני אגיד לך שכשעברתי...
למה?
כי הבנתי שזה לא, לא מושג, שזה לא בשליטתי, שזה אפילו משהו שהוא קצת יהיר. לתפוס את עצמי כמישהו שיכול לבוא ולספק אושר כל
כן.
הזמן למישהו אחר. אני לאשתי לא יודע תמיד לעשות את זה, לעצמי אני לא יודע לעשות את זה. הלוואי שיודע לעשות את זה, הבסיס דקתי. אז על אחת כמה וכמה, על ילדים שלי ועל תלמידים שלי. ואני חושב שכל המסע הזה בעצם לחינוך לאושר, אני חושב שהגעתי להבנות מאוד מאוד עמוקות, דווקא אחרי שעזבתי את החינוך הדמוקרטי, והגעתי לנהל את מסגרת עוגן בבת ים.
כן.
מסגרת עוגן בבת ים, מסגרת בעצם שהוקמה, לילדים קשיי התנהגות, כאלה שבעצם מחכים בדרך כלל לוועדות השמה כאלה ואחרות, ונמצאים בשלב ביניים כזה, מפוצצים את המסגרת, לרוב זה מלווה באלימות קשה כלפי ילדים וואו. אחרים או צוות, והם צריכים איזושהי מסגרת, איזשהו מענה. אז הילדים האלה לצורך העניין לא הלכו לבתי הספר שלהם, מדבר איתך מאלף עד וב בדרך כלל,
כן.
לא הלכו לבית הספר שלהם חלק מהשבוע, והוא מגיעים בעצם למסגרת שאני ניהלתי חצי מהשבוע.
וואו.
שם עושים איתם עבודה. וניהלתי שם 3 שנים. ואני אגיד לך משהו, נט. כן. היה לי נתון אחד קבוע כל 3 שנים. כל 3 שנים היה לי רק 1% של ילדים שבאו עם עניין אורגני, מולד. כל 99% היו מבתים מהממים שפשוט לא נתנו לילדים שלהם להתמודד עם תסכול. ולהיות בתסכול.
למה בעצם? למה אנחנו כל כך מפחדים שהילד שלנו יהיה בתסכול? ההורים שלנו, אני לא חושבת שהיה את זה בכלל. אני לא זוכרת שההורים שלי בכלל, כשהייתי מתוסכלת, לקחו את זה כל כך קשה. בטח לא היו גם, אמא שלי הייתה אומרת לי, על בסיס קבוע, אני לא משקת חוויה שלך, שזה סיפור אחר, כאילו תמציא לעצמך עניין. אבל מה קורה לנו עם התסכול של הילדים?
אוי, אז אני אגיד לך מה. קודם כל, באמת זה עניין של דור, ולא סתם את אומרת באמת את הדור של ההורים שלנו.
כן.
המטרה הייתה שונה בהורות, היינו צריכים לשרוד, פשוט לשרוד.
נכון.
אני זוכר שאבא שלי אמר לי, הבאנו אותך לעולם מתוך הלחץ של מלחמות ישראל, קלטנו שמשהו פה ככה לא יציב, אמרנו יאללה בואו ננסה ילד, נשאיר פה משהו ככה מהעולם שלנו. ככה זה היה. לא היה סופר נני והדרכות הורים ופודקאסטים נכון. ותוכן, בכלל כל הדבר. עוד אז כאילו גם כל הקטע של ה... בואי, אמא טובה דייה, ויניקוט.
נכון.
מה זה, זה ה-60s.
נכון.
אני חושב, ה-70s אפילו. כאילו, זה משהו שהוא... כל הנושא הזה של להסתכל על הורות, מה שאמרת גם בהתחלה, כולם נראים מאושרים, כל נראה זורם. אני זוכר שאני הפכתי להיות אבא, הסתכלתי פתאום על כל החבר'ה בפארק, אמרתי, בוא נע, סליחה, נירית, כן, אני מרשה לעצמי, כן? ימניקים, לא איך אתם מספר? שזה ככה נראה, שזה ככה מרגיש.
נכון, הייתה ממש תחושה שעבדו עלינו.
עבדו עלינו, נכון?
כן, גם עם הקטע של, מה, תהי בהיריון, נעזור לך, אנחנו בוודאי נעזור, זה ילד של כולנו, איפה הילד של כולכם? רק אני קמה בלילה, רק אני שהילד חולה, איפה אתם?
כל כך, יואו.
הכפר נעלם, נשארתי לבד. הכפר נעלם
לגמרי. יואו, כל כך ככה. אז אני חושב שגם המקום ההוא היה באמת שנשרוד, שנחיה. שנחיה, נהיה כן. חיילים וזה, ונמשיך את הטוב למות בעד ארצנו. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד השתנה אצלנו. תראי גם, זה מהפכה הפמיניסטית. נשים היום, לא מספיק לי רק להיות אימא. זה לא הייעוד שלי. זה גם עוד משהו שאני עושה, מאוד חשוב נכון. בחיים, מאוד יקר, אבל זה לא המיין.
נכון.
אבות, פתאום נכנסים הביתה, פתאום לא רק קריירה, הלו מים נכון. החיים, משל הדייג, שאנחנו מאוד מחזיקים הגברים, כל הדבר הזה. משמע אנחנו רוצים לעצור את המעגלים, רוצים לסיים בחמשת היום שלנו, כל מיני כאלה. אני חושב שהדברים האלה בעצם גרמו לנו להסתכל בכלל על האנושות ועל הילדים שלנו, לא רק כמי שצריך לשרוד, אלא גם צריך לבוא וליהנות מהגלגול חיים הזה.
נכון.
תראי משהו שנעלם מהעולם, אנחנו לא מדברים היום על פנסיה. כבר לא מדברים על פנסיה.
נכון.
פעם זה היה, תעבדו, אז נתחיל לחיות בגיל הפנסיה, יש לי דודים כאלה.
כן.
הם עכשיו מטיילים בעולם, וזה חווים את החיים מהפנסיה. עבדו עד אז. היום אין את זה. היום אנחנו מחליפים כל הזמן את הדברים כמו ניידים.
כן.
את המקומות עבודה, את הרעיונות.
ומימוש עצמי.
נכון.
וליהנות, ולהיות מאושרים, ולצלם את הארוחות באינסטגרם.
נכון. ששאלת אותי, נניח, איך להגדיר אותך? עכשיו, אם אני בא ואני מביא לך משהו אחד, זה פדיחה. מי היום מחזיק טייטל אחד? רופא. אין את הדבר הזה כבר, עורך דין. נכון? אתה צריך לעשות כמה דברים.
הוא נכשל, הוא רק רופא.
לגמרי, צריך לעבור לפחות, אני חושב, או שני משפטים או פסקה. שיהיה מכובד, כאילו, לעידן של היום. אז אני חושב שבאמת המקום הזה שלנו, והמבט שלנו על הילדים, אנחנו נורא רוצים לוודא שהם... ולפצות את עצמנו שהם חווים הנאה כבר עכשיו, לא רק לשרוד. בואו, תחוו הנאה, תחוו עושר, תחוו סיפוק מהחיים, כבר עכשיו. ומה שקרה עם המשפחות האלה, שראיתי שזה מכה, אחרי זה עוד יותר גיליתי שבעצם זה משהו שהוא חולש מאוד את המדינה שלנו, בעיות ההתנהגות בקרב הילדים.
כן.
זה מהמקום הזה שכך אתה מוצץ, אז כך אתה משחק, אז אל תתקלח היום, אז אל תעשה שיעורים, אז... ויש פה גם עוד משפט חשוב, תן לי לעבור את היום הזה בשקט באמא שלך. והיום הזה לא נגמר, והוא נהיה גישת החיים שלנו בלי שרצינו. אבל הילדים האלה בעצם מגיעים ליסודי, לרוב זה קורה שם, מתפוצץ שם, או א' או ב' או ג' המאחרים, ואז אומרים, רגע, אבל אני בעצם מנהל את החיים שלי 7-8 שנים, מאיפה באתם אליי עכשיו? שאומרים שזאת הכיתה, כאן אני צריך לשבת, אלה הפסקות וזה, מה פתאום? ואני חושב שזה משהו שאנחנו יותר ויותר ויותר רואים אותו וחווים אותו, ואני חושב שלמה אנחנו עושים את זה, אני אגיד לך שני דברים עיקריים, בעיניי. אחד, יש לנו פחד בהורות הישראלית, ש... אני לרגע לפני הפחד, אני את הרגע ל... ומה שמאוד מאוד, סיטואציה שמאוד מפרנסת אותי,
כן.
כל פעם הקניון משתנה, אבל זה בדרך כלל הסיפור. ילד או הילדה הולכים עם האמא לקניות, האמא רוצה לקנות סמלה. יאנגה, קאלה, לא משנה.
כן.
והולכים, ואז הם רואים את ההפנינג בדרך. ואז שם את הקטע שאומרים, אני רוצה משהו. בערך שהם שומעים את הלמד א' נפגשים, מה בעצם קורה?
הילד מתחרפן.
ואז איך זה נראה?
תלוי בילד, או שהוא...
רובם,
אם,
אבל...
אם זה בת 15, אז היא עצבנית, והיא ממש נעשית לא נחמדה, כי כאילו, מה הקטע? לך קונים
נכון,
עוד שנייה,
נכון? נכון,
ואם זה בני 3-4, זה בערך היסטרי על הרצפה,
על הרצפה.
וההורה בא לו למות.
לגמרי. אז בואו נתייחס רגע לעניין, בואו ניקח את זה לגיל הרך ויסודי, נגיד, הם על הרצפה. מה שקורה, לרוב הם באים אליי בגלל ענייני כסף, ובגלל שקשה להם כבר ללכת ולקנות ככה וכאלה וזה. ואז אני שואל את האמא, תגידי, הלכת, קנית שמלה, נהנית מהרכישה? אז אף אמא לא אומרת לי שנהנית מהרכישה, הוא אומר, מה פתאום, ביסו לי את הצורה וזה, הלכה לי כל החוויה. אז אמרתי, בוא נתחבר לאמת הזאת. בואי תגידי, שהלכה לי חוויית הרכישה, לא רוצה לקנות, כן. לא קונה לא את השמלה ולא את ההפנינג, אוספים את הילד, חוזרים הביתה בלי הרבה טקסט.
כן.
את יודעת מה קורה פעם השלישית?
מה קורה פעם שלישית? אני הגעתי למסקנה שעושים הסכם לפני שנכנסים לקניון.
אמן.
לא, באמת, זה מה שאני עושה. אני מיציתי.
אמן. זה צריך, נכון? צריכים לעשות את זה.
זה מה שאני עושה, אבל...
צריכים לעשות את זה.
מה קורה בפעם השלישית?
לרוב מה שקורה, לרוב מה שקורה זה שאבא מתקשר אליי ושואל אותי, מה עושים? אני אומר, תעשה מה שאימא עשתה. מה זה אומר על דברים אחרים, מקלחת ועניינים וזה, אבל לרוב זה מה שקורה. עכשיו, אני עשיתי מחקר לפני 3 שנים, נראה לי, במחמורת זה היה, אספתי ככה ילדים, נראה לי 123 ילדים.
וואו.
מכיתה א' עד כיתה ח'.
כן.
נכנסתם לאולם, וראיתי להם ריצופים, כל מיני סוגים של ריצופים, קרמיקות וזה. נראה לי כבר בשקף השמיני, קם אליי איזה ילד מכיתה זה, אני אמר לי, מה אתה רוצה? תוציא אותנו פה, מה אתה מראה לנו את זה? ואז הבנתי, סופית נירית, ילדים לא מתעסקים בקרמיקה, זה לא מעניין אותם, הם עושים את הפזצתה הזאת. אגב, היום את בטח מכירה את זה, היום כאילו, היום אני נותן מענה כבר בכמה וכמה מדינות. ואצל כולם זה קורה, ואני אומר איך זה, הילדים לא תיימו ביניהם את הפזצתה הזאת. אבל זה קורה, כי זה מפעיל אצלנו שני דברים. אחד, אוטוטו הוא קם מהרצפה, הולך פותח מכה בשירותי בריאות, קובע את הסשנים שלו אצל הפסיכולוג, ומלכלך עליי חבל על הזמן, אני רוצה להימנע מזה. ואוי ואי ואי, אני גם הורה שלא יודע לספק אושר לילדים שלי, וקניון שלם רואה שאני הורה שלא יודע לספק אושר, ואז אני בא ואני פותר את זה ברכישה הזאת. ואני חושב ששם קשה לנו להיות, גם המקום הזה, הידיעה הזאת שאנחנו טועים, נטעה, כמו ההורים שלנו, אנחנו גם כן הורים טועים, זה חלק מהעניין. וגם את המקום הזה של הסיפוק הזה של האושר, מה זה אומר שאני הורה טוב?
כן.
מה זה אומר, אגב, זו גם שאלה גם מאוד חזקה, מה זה ילד טוב? מה זה להיות ילד טוב?
שהיום כבר אסור להשתמש במושג הזה בכלל.
אמת, נכון.
לא משתמשים ילד טוב, ילד שטוב לו, ילד שרע לו.
נכון, נכון.
זה הכיוון.
נכון. אני חושב שאנחנו באנו ממקום, אני מכליל אותנו, כן? מקום עם המון המון חסכים. בעיקר מקומות של רגש.
אז בוא נדבר קצת על הילדות שלך, זה בואי. בדיוק הרמת לי להלחתה, אני לא יכולה להימנע.
בטח.
כשאתה זוכר את הילדות שלך וההורה שאתה היום, אז תספר לנו קצת על הקו רצף הזה. של...
כן. יואו, קודם כל אני חושב שהייתה לי ילדות, לפחות על פי פרויד, מהממת, זאת אומרת, הייתה לי פרויד עד גיל 5-6. אני זוכר אותי מאוד מאוד עטוף. בן ככה לאבא שלי היה טייס בחיל האוויר, טייס מסוקים. אמא, אני זוכר שהיא אמרה, זוכר כילד שהיא סיפרה לי שהיא למדה להיות גננת, אבל היא לא מתעסקת בזה, היא רוצה להיות אמא במשרה מלאה.
כן.
והייתי מאוד ככה בזרועות שלה ומאוד מאוד עטוב. ואז בעצם ההורים התגרשו שהייתי בתל אביב כבר. עברנו בעצם שהייתי בן 5. דעתי עברנו לרמת אב ג' אפקה שם. שם בעצם בגיל 9, אני כיתה ד', ההורים מתגרשים, אני עובר לגור עם אמא בערד, אבא נשאר בתל אביב. אמא מתחברת שם עם גבר שהביא איזושהי קאט מהודו. מדיטציות, יוגה, אבל הכל ככה בכפייה ואלימות ודי ככה ערבה, גם כלפיי, גם כלפי אחי. ואחר 4 שנים אני ככה, דרך איזושהי צעקה של אביב גפן בהופעה, שאיכשהו ככה התפלחתי אליה, אני מחליט שאני יוצא מהבית ואני עובר לפנימיה. ואז עברתי פנימיית הדסים בשרון ליד נתניה, שם בעצם עברתי את הנעורים שלי. אבא בעצם מקים משפחה חדשה, יש לו 2 ילדים, יש לי בעצם 2 אחים גם מהנישואים השניים של אבא. אמא לימים עוזבת את הבן זוג ועוברת לצפון של הארץ ביחד עם אחי. ואני חושב שהחוויה הזאת, כל הטיול הזה שאני אומר לך, בהקשר של ההורות שלי, קודם כל פחדתי מאוד להיות הורה.
כן.
פחדתי להיות הורה, כי אני הסתכלתי על ההורים שלי ואמרתי, יש לי תמונה כזאת תמיד שהולכת איתי, אני יושב ככה על הברכיים של אבא שלי, אחי התינוק יהל, שהוא ככה על הברכיים של אמא שלי, ואני מסתכל עליהם כל חיי, ואני לא רואה מפלצות אדם. גם שאני מאוד מאוד כועס או מאשים אותם, כן. אני לא מצליח לראות מפלצות אדם. ואז אמרתי, נראית, איך יכול להיות שהם לא ראו את הרד ואת הגירושים ואת הפנימיה וזה, אז איך אני יכול להבטיח שאני...
לא יפול באותם נקודות.
לגמרי. כי הם בני אדם טובים, מהממים. כן. ואז פחדתי מאוד להיות הורה. ואז היה לי רגע כזה בחינוך הדמוקרטי, בבית ספר הדמוקרטי, שיעיר החשמלאי, הסתכל לי פעם אחת בעיניים ואמר לי, יונתן, תגיד לי, מה עם ילדים? אז אמרתי לו את מה שאני תמיד אומר לכולם, שאני אומר, מה אני צריך ילדים? אני גם ככה מוקף כל היום וזה. הוא הסתכל לי בעיניים והוא לא חייך.
הוא לא קנה את זה.
הוא לא קנה את זה, הוא אמר לי, אתה מחרטט. אתה יודע שאתה מחרטט.
וואו.
חזרתי הביתה, אפרופו מכבי שירותי בריאות, פתחתי מכבי שירותי בריאות, ראיתי ככה, זה, פסיכולוגית ככה קרובה אליי ברדיוס, עשיתי כל ה-30 המסובסדים, שם כל המפגשים המסובסדים, ואז בסוף החלטתי, בסוף הסשנים, שאני הולך ובעצם לומד, על הורות, לא חשבת שאני מנחה משפחות וקליניקה ועניינים, לא חשבת שאני אעסוק בזה. הלכתי כי אמרתי, אני חייב לעבור תהליך עם עצמי, כמו שאני לומד נהיגה, אני חייב בעצם ללמוד על הורות. אני לא יכול לבוא ככה. ואז בעצם נולדה לי מישל, וגם נולדה לי התעודה של המנחה משפחות שם.
יפה.
אבל זה העניין, ואני חושב שבתוך הדבר הזה, ובתוך העניין הזה של האושר, אז אני אגיד לך שאני... קודם כל אני הורה שאני לא, כמה שניתן, כן? אני לא עושה השלכות על הילדים שלי, אני לא רואה את עצמי דרכם, הם לא מזכירות לי אותי והוא לא מזכיר לי אותי, הבן הקטן.
שזה אגב, זה נקודה מאוד משמעותית, אני זוכרת שבספר הראשון שלך, ראיינתי אותך ברדיו, כן. זה ממש אישיו הדבר הזה.
כן.
שהורים לא מסוגלים להבין שזה הילד שלי והוא לא תת חברה שלי.
לא.
הוא לא המשך ישיר שלי.
ממש, נכון.
איך אתה מדבר עם הורים על הנושא הזה בכלל? איך אתה מסביר להם את ההפרדה הזאת?
אז קודם כל, ההפרדה הזאת היא באה מפצע. אני אגיד לך מה, אני מדבר איתם על הפצע. כי אני בעצם רוצה לעשות תיקון בילדות שלי דרך הילדים כן. שלי. אני הרבה משתמש בכלים, אפרופו אני משתמש
אתה
בשיר.
אתה אומר אתה כשאתה מתכוון לכל הורה.
כל הורה.
כל הורה.
יש את השיר ילדותי השנייה של לוד מנור. משתמש בו, כי הוא שיר שמדבר על הפצע. אני בעצם בא ואני בעצם רוצה עכשיו לחוות את הילדות שלי דרכך שוב. עוד פעם, אנחנו בני 3, אנחנו בני 4, אני מת על לוד מנור.
אבל הפעם זה יהיה יותר טוב.
נכון.
הפעם אני לא יפגעו בי, ואני לא אהיה הילד שנעלה, והפעם אני אהיה יותר מאושר.
נכון.
ואנחנו שמים עליהם את כל הרצונות שלנו.
ממש. אז אני חושב שבשיר הזה, אם אני אקח את המתנה גם של אוד מנור פה, זיכרונו לברכה, מה שהוא הביא בשיר הזה, זה שהבת שלי לא צריכה להיות המטפלת שלי. והיא לא צריכה להיות הגשר שלי אל הילדות שלי, יש לה את הילדות שלה. היא צריכה אותי פה, אני חוזר למקום הזה שלה פשוט להיות שם.
כן.
היא צריכה אותי פה כהורה שלה. ואז במקום הזה, רגע, אני מנסה רגע להבין עם הורים איפה בעצם הפצע שלהם, ושהם צריכים לעשות את הריפוי בדרך שלהם, במסע שלהם, לא דרך ההורות.
אגב,
לא
רואים את זה
הזה.
הרבה עם הורים לספורטאים.
נכון.
שדוחפים את הילד קדימה וכבר מטושטש איפה ההורה מפצה את מה שהוא לא הצליח להגיע ואיפה הרצונות של הילד עצמו.
נכון.
זה מאוד מאוד בולט.
מאוד, ובספורט זה עוד יותר ככה כי הקריירה של הספורטאי, התהילה היא נגמרת בגיל מאוד מאוד צעיר.
נכון.
ואז בדיוק הם הופכים להיות הורים.
כן.
ואז הם רוצים שהילד יהיה בעצם המשך של הדבר הזה. אני אתן לך נניח דוגמה... גם מתוך המקום של ההורות שלי. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו,
כן.
והנה זה מוקלט ומתועד. אני יודע שהילדים שלי, שלושתם, ילחלכו עליי, יגידו שהייתי סופר דדי לכל העולם ואשתו, ולא הייתי מספיק בבית, ולא הייתי מספיק... אני יודע שזה, הנה, זה יקרה, והנה הם קטנים, אני מבטיח לך את זה. אוקיי? אני לא בורח מזה. אני יודע שזה יבוא. אני יודע שאני ויתרתי על המושלמות,
כן.
וגם על ה-heroes. פעם הייתי נורא בא לחינוך במקום של מגלימה וסופרמן וזה וזה וזה. לא, שחררתי את הגלימות, כאילו, אני לא מציל אף אחד. אני רק יכול להיות הכי נוכח שאני יכול להיות באותו הרגע ולהביא את עצמי. אני אתן לך נניח דוגמה שכשמישל שלי הבכורה...
בת כמה היא עכשיו?
עכשיו היא בת 11.
ושיהיה לך בכיף.
שיהיה לי בכיף, לגמרי, לגמרי. ו... אני זוכר שכשהיא עלתה לכיתה א', אז אני, מה פתאום למערכת החינוך הרגילה? מה פתאום?
כן.
עשית הרונדלים, ככה, אתה יודע, את הכפר הירוק וזה. באיזשהו שלב היא אמרה לי, אבא, תחזור חזרה.
רוצה.
אני רוצה את הבית ספר הזה שהוא ליד הבית, אני רוצה ללכת עם החברות מהגן.
כן.
ככה, עם התיק על הגב, ואני לא רוצה בית ספר אחר. עשיתי פרסה, התבאסתי בלב שלי, וחזרתי. והיא הייתה שם, א', ב', ג', באמצע ד', היא באה ואמרה לי, אבא, אתה זוכר את הטיול ההוא שעשינו, רצית להראות לי בתי ספר אחרים, עכשיו אני רוצה. ינואר, אמצע השנה, במרץ היא עברה.
וואו.
לבית ספר מונטסורי.
וואו, מה אתה אומר?
כן, בכפר הירוק, דרך הילד. עכשיו היא נלחמת על זה שזה גם יהיה דרך הילדה. לא רק דרך הילד, בסדר. אבל זה. זאת אומרת, זה המקום הזה של walk the talk. זאת אומרת, אני לא אחליט בשבילה. מה טוב לה. אם אני בא במקום כזה של יש לה את המסע שלה ואת הסיפור שלה, בואי תגלי אותו, אני כאן. מתי כן, שתצטרכי אותי, מתי זה?
זה כן נתת לה את הכלים. כלומר, היא כן היה לה את הסיבוב הזה בראש.
בטח.
ואז עצרתם.
נכון.
אני חושבת שהורים היום מאוד נעים בין הנקודה של אני מחליט, אני קובע, אני זה, לבין הילד עושה מה שהוא רוצה לחלוטין. אתה מדבר על איזשהו סוג של איזון, של להביא את הערכים שלך, נכון. את הדברים שלך, ותוך כדי להקשיב כל הזמן להיות בשיח עם הילד.
נכון, אבל אני לא מוותר על הערכים שלי.
לא, זה נכון. בכן, זה נכון.
אני
זה
אומר, גם... אני אומר יש את הקטע שאת יודעת, הם מתנפחים. אני אומר, ילדים לא אוהבים משנה מתנפחים. ילדים אוהבים משנה על קירות.
יפה.
לא הם מקום אטום, חס וחלילה. אנחנו צריכים לשמוע מה הצעקה, מאיפה זה בא.
כן.
אבל ילדים אוהבים משנה על קיר, כי רק ככה באמת הם נרגעים. עם המתנפח, אני לא יודע עוד כמה אני יכול להמשיך אחורה, שזה עוד יכיל אותי. אוקיי? זה לא בטוח.
יפה.
אז אני נורא לוקח את זה למקום כזה של... שוב, זה גם חלק מעניין באמת של ה... לא לחסוך את המקום של התסכול.
כן.
לתת להם להיות בתסכול, לדבר את התסכול. אני... הנה, עכשיו חזרתי מלונדון, כן קיבלתי איזה בוסט של אפוריות. ואז אפרופו, מישל שואלת אותי בדרך ככה, באוטו, אבא, מה, למה אתה בלי מצב רוח בימים האחרונים? לא חשבתי על זה שאני בלי מצב רוח. אז קודם כל בירחתי על זה שהיא רואה אותי. היא שמה לב לאיך שאני מרגיש.
זה באמת יפה.
ורגע אמרתי לה, אני רוצה לחשוב על זה. את יודעת, ובסוף, שבאתי לקחת אותה חזרה מבית הספר, אז פרסתי לה מה מתסכל אותי בתקופה האחרונה.
כן.
רגע, עצרתי רגע עם עצמי וחשבתי, למה? כי היא מרגישה שאני מתוסכל, אבל היא צריכה גם לקבל טקסט.
זה יפה.
הדבר הזה.
כן.
אני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, גם אם אני בא ואני אומר להם, תקשיבו, עכשיו ככה וככה וככה, זה מה שהולך לקרות ככה, אני רוצה שזה יקרה. אני ההורה בסיטואציה. אבל אני בא ואני מסביר להם מאיפה זה בא.
אז זה ממש יש אותי ויש את הילד, את ההפרדה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אתה ממש מראה ביום יום איך,
כן.
איך זה בא לידי ביטוי.
כן.
ואני גם בן אדם, אגב, שלפעמים שומחים את זה.
נכון.
אני לא רק ספק של
נכון.
אוכל, שינה, כביסות, זה. אני גם בן אדם שעוברים עליו דברים, תעצרו לרגע.
נכון, אני חושב שזה גם, גם זאת למידה דרך מודל, על לקחת לעצמכם את הקרדיט להיות בני אדם ובנות אדם.
נכון.
זאת אומרת, במקום הזה של... לא להתנצל גם במקום הזה.
אתה מדבר הרבה... להורים.
להורים, בטח. כמו שאנחנו בוחרים, נניח, הרמון בעניין של קריירה, לא מזמן, הנה, אתמול, מה זה לא מזמן, שמעתי את דובי הזה, שהוא בקרישים.
כן, כן.
אז הוא אומר, תקשיב, יש לי עכשיו אופציה, או להיות עם הילד שלי, או להיות עכשיו בישיבה. אני יותר נהנה מהישיבה. זה לא נעים להגיד, אבל אני יותר נהנה מהישיבה. ואני אומר יופי שזה ככה. זאת אומרת, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
להיות מודע לעצמך.
להיות מודע, כן.
לא חייבים לרוץ להגיד את זה לילד.
לגמרי, כי אחרי זה אנחנו הולכים כל הזמן עם העינוי הזה.
נכון.
של ההתענות. עכשיו אני יודע...
אני מצפון.
נכון. עכשיו אני יודע שאני, יש לי משהו מאוד מאוד בייסיק אצלי. זה תמיד מחזיר אותי לסבא שלי, זכרונו לברכה. עשיתי עליו סרט ממש ככה בשנים האחרונות לחיים שלו, והוא אמר שמה בסרט, הוא אומר לי, אתה יודע, אני חושב שלא הייתי, לא, שאני וסבתא לא היינו הורים טובים לילדים שלנו. דת קיבוץ, בית ילדים,
וואו.
וזה עניינים, כן.
למה?
הוא אמר שהמפעל היה הרבה יותר חשוב מהבית והמשפחה. המפעל,
כן.
זה היה קיבוץ, וזה היה המפעל שלו אבוקדו, וזה... אני חושב שיש בי משהו משם. שיש לי משהו שגם אבא שלי, אז הצבא וזה, זה הרבה יותר
כן.
קל שהמפעל יותר גדול מהבית. ואני חושב שגם המקום שלי, עם המפעל זה החינוך, מאוד מאוד אני עובד על עצמי, זה כן, אני עובד על עצמי. הדיפולט שלי זה ללכת ולעזור לנוער שלי בסיכון, מאשר לילדים הפרטיים שלי.
אולי כי אתה יודע שהם בסדר. אולי אתה עדיין סופרמן עם הגלימה שמחבש שריפות איפה שצריך.
נכון, הנה את רואה מחבש שריפות, הנה בצבא הייתי קבאי, תראי כמה אתה מתחבר, כן.
אתה רואה? אז זה הבסיס, אתה יודע שהבנות בסדר.
אז זהו, ואת יודעת מה, ואחד מהדברים האלה, אפרופו בספר הראשון, יש לי פרק כזה שאני קראתי לו שלושת המוסקטרים ונסיכת הבסדר. תמיד מזמינים אותי לתצפית בכיתה, על שלושת המוסקטרים שהופכים את הכיתה. ואני אספר שם על חניכה שהייתה לי, אביגיל, הנה עכשיו היא מרשה לי כבר אחרי השם בדוי, אפשר להגיד את השם שלה, שהיא הייתה הנחת שלי כמחנך. הייתי משחק איתה בבובות, בעולם הדמיון שלה וזה, וזה היה לי מדהים. והיא הייתה לי נחת מול כל הבלגניסטים אצלי בכיתה, וכל פעם, אחרי זה שחזרתי, שהיא הייתה הבאה והיא רצה להגיד לי משהו, היא ראתה שאני עסוק משהו אחר, היא חסכה את זה ממני.
וואו.
ובסוף השנה, התעודה שלה הייתה על הפנים. ואז ההורים שלה התקשרו ואמרו, מה זה יונתן, אבל איפה היית? פה ופה 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 ופה. והבנתי שהנה שיחת בסדר.
כן.
זאת אומרת, היא נתנה לי את הנחת. אז אני יודעת, את יודעת את זה, כאילו, גם אפשרך כמה ילדים של יועצות בית ספר,
נכון.
ופסיכולוגיות מגיעות אליי לקליניקה, לילדים שלהם, כי אנחנו הולכים יחפים במקומות האלה.
נכון.
אז חלק מהחוכמה היא באמת, לא להאמין שהילדים שלי בסדר, אבל אני מבין מה אתה אומר.
כן.
זה חלק מהמאבק שלי הפנימי.
לדעת לאזן, כן.
מאוד.
זה נכון. תגיד, לפי קראתי באתר שלך, כתוב, מי הם אויבי החינוך וההורות? ניסיתי להבין, הייתה שם כותרת.
נכון, נכון. וואו, מי הם אוהבי החינוך?
כן,
אני זה חושב בטוח. אני חושב שהמקום שלנו, הלברוח הזה,
כן.
מאוד מאוד קשה לנו להיות במקום של הנוכחים. אם אמרנו את המקום שלה, פשוט להיות שם.
כן.
להיות נוכח ברגע ולהתמסר על הרגע, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מאתגר לעידן הזה. אני חושב שזה אגב פרדוקס, אל מול דור ההורים שלנו. ההורים שלנו ידעו הרבה יותר מהדור שלנו, נוכחות מהי.
כן.
פר אקסלנס.
ידעו את זה הרבה יותר טוב. אנחנו גם יש לנו המון תירוצים. בטח. אני מדברת עם הורים, אבל אצלי זה עבודה, זה מיילים, נכון. אין מה לעשות. מה שעצוב, שאני מדברת עם הילדים שלא יהיו בסמארטפונים, שיגידו להורים שהם רוצים שעה משפחתית. אז הילדים גם בכיתה ג' זה מצחיק אותם, אומרים להם, את יודעת איך ההורים שלי נראים? את יודעת איך אמא שלי הולכת בסופר? ככה, היא נתקעת עם העגלה. ברמה הזאת,
כך, ככה.
זה עצוב לי, כשאתה שומע על זה פתאום מהצד, זה נורא עצוב.
נכון,
זה...
נכון. אז אני חושב שאת המקום הזה מאוד מאוד קשה לנו, לבוא ולהיות באמת נוכחים ברגע להתמסר ברמת החמש דקות.
נכון.
אני רוצה להגיד לך משהו, זאת האמונה שלי, אחת האמונות שלי, נראית אם הייתי... אם אנחנו כהורים נצליח להיות שעה
כן.
עם כל ילד שלנו פעם בשבוע, מביטים בעיניים, פשוט נמצאים שם,
נכון.
לא עושים איזושהי אטרקציה, איזשהו משהו, תוכן, פשוט נמצאים, באמת.
כן.
לא קולנוע ולא נסיעות, כן, תוך כדי הזה. באמת נוכחים, שעה. כל מנחי המשפחות והפסיכולוגים של הנוער, ילדים, פושטים את הרגל.
זה נכון.
מובטח.
אגב, אני אומרת להורים, אני עושה הרצאות על בריונות ברשת, אני אומרת להורים, כחלק מהאיזון, פעם בשבוע תעשו ארוחה משפחתית של שעה, אז אומרים לי, מה, רק פעם בשבוע? ואז אני שואל אותם, אתם עושים את זה? לא. אז כן, תתחילו מזה, רק פעם בשבוע, בואו, תתחילו.
כל כך.
זה ממש...
ואני אגיד לך גם על העניין של המתבגרים, המתבגרים כאילו... עודפים אותנו,
נכון.
אני לא אומר כאילו, הם עודפים אותנו.
נכון.
העדיפה היא לרוב, אני מגלה שהיא על, 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 כאילו על פני חוץ.
כן.
זה לא קשור למה שקורה להם בפנים. בפנים רוצים את החיבוק.
נכון.
אני קורא להם רוצים את הירסול.
זה נכון.
כן? ואני אפילו נדהמתי על דברים שהם שמים אליהם לב, אוכל חם.
כן.
אני רוצה שאני חוזר עם בית הספר, אני רוצה לדעת שמחכה לי אוכל חם. וזה הרבה אגב, הילדים השלישיים
כן.
במשפחה באים ואומרים
כן.
לי, כמו שהיה אצל האחים שלי, אבל הם כבר גדלו וזה, אני גם כן רוצה את זה. שמים נורא לב לצימת הלב שלנו,
כן.
שאנחנו אומרים להם, עזבו אותי בשקט, בדלת ארוכה, והם משחקים במחשבים, או נמצאים בסמארטפונים
כן.
שלנו, בזה. הם כן רוצים אותנו שם, לא מוותרים, כן מייצרים חתירה למגע.
נכון.
ואנחנו מתרחקים שם. גם ההאשמה העצמית שלנו על כל מיני דברים, מה זה העץ שלי.
כן.
וגם המקום של, זה לא נעים להיות, תכלס לא נעים לנו להיות איתם.
כן.
כאלה דורבנים.
זה נכון.
לא נעים, אבל אנחנו כן צריכים לבוא ולעשות את הדרך, אז זה גם משהו שהוא מאוד 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 חשוב.
אגב, אני עושה ניסויים משפחתיים בוויינט, והגעתי למסקנה אחרי, לקחתי לעצמי שבוע להתכתב עם הילדים רק בוואטסאפ, לא לדבר איתם בכלל. שרדתי בדיוק יומיים, ואני רוצה להגיד לך, אבל מה, המתנה שהייתה מהניסוי הזה, שהבנתי שלילד המתבגר שלי, הרבה יותר קל לי לתקשר איתו בוואטסאפ, זה מונע את כל הגלגולי עיניים, והקם והולך, והעצבים, לפעמים פשוט לשלוח לו לב, ווואלה הוא מחזיר לב.
כן,
זה קטע,
גדול.
כאילו להגיע לכל ילד גם בדרך שלו,
נכון.
לא לתת לאלבון הזה ככה להרחיק אותך.
נכון. מאוד.
זה קטע. טוב, תקשיב, אני יכולה לדבר איתך פה עוד שעות, אבל רק לסיום, אני רוצה לשאול אותך, הישראלי היחידי שהרצה שתי הרצאות TED ועוד באותו חודש, תספר לי קצת על החוויה.
אותה חצי שנה, נכון, יואו.
יואו. מטורף. תספר לי קצת על החוויה.
טוב, אני חושב שבכלל, הדבר הזה של לעשות TED, זה כל כך מאתגר, כי בעצם אומרים, את צריכה לבוא ולתת את הכי דה בסט שלך, במספר מאוד מצומצם של זמן. ופתאום אני באתי ככה מהרצאה של שעה ורבע, פתאום לבוא ולגלף אותה, שתהיה מדויקת ל-10 דקות, רבע שעה, זה סופר 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 מאתגר.
ובאנגלית כמובן?
לא.
בעברית?
תקשיבי, זה היה בעברית. ואז הם אמרו, רגע, זה הנה חלק הזה. הם אמרו אחרי זה שמה זה, יונתן, הסיפור שלו ככה, כל כך חזק וזה, תנו לו לעשות זה באנגלית. ואז הזמינו אותי לעשות בעצם עוד פעם, בגלל זה זה היה פעם, עוד פעם, אותה
וואו,
חצי שנה,
וואו.
הפעם מול קהל ובאנגלית.
וואו.
אבל אז קלטתי שאם אני עושה את זה באנגלית, לפחות באנגלית שהייתי ברמה אז, לא אחרי לונדון, הרמה של אז, אז הרגשתי שהפלואו שלי והאותנטיות היא תלך.
כן.
אני לא ארגיש, אז עשיתי סיפור אחר, בעברית, אמרתי, לא נורא, אנחנו בעידן הנטפליקס, ואנחנו בזה, כולם שומעים דברים בצ'רקסית, פולנית וזה, והכל זורמים ומבינים את הסדרה. אבל הנה, זה משהו שאני אומר גם לתלמידים שלי, לא, פה הגלתי לעצמי פינה, ועשיתי לעצמי הנחות.
אבל זה יפה, לא ידעתי שבכלל אפשר. צפיתי בהרצאה שלך,
כן.
שזה מרשים ברמות, כאילו זה תופס.
כן.
גם כשרואים את זה לא בלייב,
כן.
כאילו, אלא את הסרטון עצמו, אתה נעצר, אתה כן. לא יכול להסתכל ולהקשיב. כן, ממש. אבל זה מגניב מה שאתה אומר שאפשר בעברית.
כן.
אבל איך הייתה החוויה עצמה? כאילו מה, התרגשות?
וואו,
מטורפת.
כל כך הרבה התרגשות, כל כך הרבה. ופחד, כי זה באמת זמן שאת לא יכולה לטעות בו. ברגע שאמרת מילה, וזה לא מובטח לך שם בעניין ענייני עריכה, יכול להיות שצלמו אותך לתד, גם מול קהל, אבל לא בכך יעלו את זה לפלטפורמה העולמית.
וואו.
אז זה משהו כך, כן, שאין, חייבים להיות ככה the best, ואחרי זה אתה יוצא באמת מרצה יותר טוב, בא לגיל לך אדם יותר טוב. לא יודע, אבל מרצה יותר טוב, אתה בטוח יוצא.
וואי, מלחיץ.
ממש, ועכשיו בעצם זכיתי להיות המנטור של המרצים שירצו באירוע של תד, עם את ברל, עכשיו, בינואר זה היה.
זהו.
אז פתאום היה לי לוות את, תחשבי, מיכל דליות, פרופסור רמי יובל, נויה שדה, נויה דס, סני, כל מיני כן.
וואו, מרגש.
אז זה כל כך מרגש. וזה באמת, פתאום זה אתגר אחר. זה אתגר אחר, אבל מה אני רוצה להגיד לך גם שאמרתי שם על התלמידים? גם זה עניין של walk the talk. אני מאמין שאנחנו צריכים לקבל את ההחלטות שלנו בחיים ממקום של חוזק.
כן.
אז הנה, אז מאז אני לומד, יש לי שיעור בקבוע, פעם בשבוע אנגלית.
וואי, כל
בזום,
הכבוד.
וזה, כי הנה, אני אחליט לעשות בעברית, אבל לא בגלל שאני לא מספיק טוב באנגלית.
כן.
כי זה יותר מתאים לי, או לא משנה, או סיבות אחרות. לא במקום של חולשה, כאילו, עם עצמי.
איזה יופי.
חשוב.
כל הזמן מטפס עוד קומה במעלה הער,
אני ככה.
עוד ועוד. איזה כיף. אז יש לך ככה איזה משפט אחרון לסיום, איזה מסר שחשוב לך להגיד להורים?
אני חושב, גם באמת המקום הזה של, של הפשוט להיות שם.
כן.
ולהיות בתוך המשפט הזה. להצליח
לא
להיות נוכחית,
להיות
זה לא פשוט
זה
להיות פשוט.
זה המשפט.
כל כך, כל כך. ואני רוצה להגיד שלא אלך לרב קוק וזה כל עוד הנר דולק, אבל אני אגיד שאין דבר כזה לילה שכולו חושך. תמיד יש שם כוכב. ואני אומר גם לצוותי חינוך, שגם הילד זה שהשענו בשעה 11, עד שעה 11 הוא עשה מעשים טובים. לא היינו שם פדבק את זה ולהעיר את זה. וזה גם ככה בבית, אני לא מאמין באמת מקום של הטוטלוס. אני כל הזמן עובד, אולי אני אסיים במשפט הזה של ליאונרד כהן, שהוא אמר, בכל דבר יש סדק. וזה טוב, כי דרך הסדק נכנס האור.
איזה יופי.
אז אני עם משפחות שמגיעות אליי, הן באות אליי עם המון המון חושך. אני מחפש איפה אני יכול להרחיב שם את הטריסט. איפה אני יכול להכניס עוד אור? משם כבר הדרך.
אני מתמוגגת פה, מה אני אגיד לך? אני באמת מרגישה
שיכולתי
לדבר איתך עוד שעות.
איזה כיף שהזמנת אותי לבוא.
ברור. אז תודה רבה לך, יונתן דורון, איש חינוך, מנחה משפחות ומחבר רב המחר, כל מה שילד צריך, ועוד הרצאות, ועוד פעילות מטורפת.
אמן.
תעקבו אחריו, איפה אפשר...
גם באתר שלי. יש עכשיו מופע גם שאני עושה ביחד עם אחי, הרצאה שלנו בצד הטוב של הכוכב. יש בנס ציונה, בשבוע הבא, ויש בגרי בתל אביב. ונראה לי גם פודקאסט, ספוטיפיי, כל מה שילד צריך.
איזה יופי.
פייסבוק, כן.
אז תודה לכם שהייתם איתנו. אני נירי צוק, שערכה והגישה. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, שאלות, הודעות בפייס, להיכנס לפורטל 10 פלוס, ונתראה בתוכנית הבאה. יאללה, ביי.